שיתחיל, אני רוצה לשתף אתכם, אני חוזר עכשיו מלוויה שהתקיימה ברעננה, קרוב משפחה שלי, גוריון מלצר, זכרונו לברכה, בנו של חוקר התנ"ך הידוע פייגל מלצר. ואם נאמר שהחי יתן ליבו, מדובר באדם שהיה מחלוצי וממובילי התעשייה הטכנולוגית בארץ, מבחירי מייסדי התעשייה, מנכ"ל חברות, מי שזוכר, מבקור, כדירן, ועוד ועוד, ממובילי עולם התקשורת והטכנולוגיה בשנות 60, 70 וה-80. במשך עשורים רבים גם לימד בתחומים האלה. וכל מה ששמעתי בלוויה, וגם אני הכרתי אותו באופן אישי, היה לתת לאחרים, לדאוג לאחרים, לא לחשוב על מניות ולא לחשוב על כסף, לחשוב על אנשים. פעם פגשתי אותו באיזה אירוע, שהוא היה מבחירי הקונצרן הגדול קור. אני שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר, קשה לי. מה קשה? שצריך לפטר עובדים, אני לא ישן בלילה. שמעתי מישהו שהיה לידי בלוויה, שהוא, כשעמד להיות איזה גל פיתורים, תעסוקה של אנשים, הוא חזר מחוץ לארץ ואמר, לא יפטרו. ו-6,000 עובדים שהיו אמורים, עובדים הכבטבינו, עובדים זה פרנסה, זה קיום, זה חיים, הוא מנע את הפיתורים שלהם. אני, הזמן קצר, אדם שידע טכנולוגיה וידע כלכלה, אבל יותר מכל, הסתכל לאנשים בעיניים. ולא פעם, כשאמרו לו, העסק מתמוטט, וזה משהו, כשנסע לחוץ לארץ וכל מיני מקומות, נסע שבת, סגר מדפים, שבת קודש, עד מוצאי שבת, רק בדברי קודש של שבת ובשמירת שבת וכן הלאה. ואם כבר הזכרתי את זה, אז אני בכל זאת תרשו לי עוד משפט אחד לפני שאני מתחיל. נפטר ראש עיריית תל אביב המיתולוגי, צ'יץ'. אתם, לא יודעים שמעתם, רק לא, אני חייב לספר. היה אלוף בצהל, איש גיבור חיל, תרם רבות לביטחון המדינה, ואחר כך ראש עיריית תל אביב. פעם הוא סייע בידי ואני מכיר לו טובה. הייתי במילואים באזור טול כרם, ואמרו לי שיש קונצרט חזנות בהיכל התרבות בתל אביב. אמרתי, ננצל אם אני כבר מתייבש במילואים. סידרתי לעצמי שבוע וחצי לפני כן, סידרתי לעצמי שאני בשעות האלה של המשמרת, שאני אוכל לצאת לתל אביב, ואני אחר כך אמצא דרך לחזור. ככה עבדתי על זה איזה שבוע שלם, ונתנו לי שחרור. אני הגעתי לתל אביב עם מדים של מילואים, עם נשק, ושמח וטוב לב, אני בא להיכנס לאחד התרבות, לקונצרט. לא רוצים להיכנס. למה? יש לך נשק, אתה לא נכנס עם נשק. אמרתי שגם עם מילואים, מה? לך, יש איזה תחנת משטרה, תפקיד את הנשק, תביא קבלות, ושם ליד איזה מקום אחר בתל אביב שלא הכרתי. פה מה אני באתי עד שעשיתי את כל המאמץ, מה אני לחפש איזה משטרה, כן יפקידו נשק, לא נשק, ואני אחזור, כבר לא יקונצר. אמרתי, לא יכול להיות, מה אני עשיתי כזה מאמץ. אני בא, מנסה לדבר שוב על ליבו של המאבטח, שאומר, לא עוזר, תגיד לי איפה האחראים, הולך לכניסה אחרת האחראים, דבר, תתחנן בפני האחראים, אותה קשיחות, לא נותן לי להיכנס. אני אומר, מה קורה איתי? אני, את כל המאמץ וכל זה, אני בא, אחזור כרומת שבאתי, מה, מסתובב מאחורי הקירות ו... אני רואה צ'יץ', אני נכנס פנימה, לא לתוך העולם, ואני רואה צ'יץ' יושב בשורה הראשונה של העולם, היה חובב חזנות ידוע, ראש העיר החילונית של בהי הידיעה. היה חובב חזנות ידוע. אני ניגש אליו, אני אומר לו, אדוני ראש העיר, אני מבקש שתעזור לי. מה בחור? אמר לו, כך וכך, אני במילואים, באתי לקונצרט חזנות, אני, תעזור לי, תכניס אותי. בוא איתי. קם, הלך, הלך לאחרי הזה, ולאחרי הזה, ולאחרי הזה, ולא נתנו לי להיכנס, כמו שראש העיר התערב. בסוף הוא מצא לי איזה פתרון, ובזכותו אני נהניתי מהקונצרט, החזרתי בשלום, ורק אם כבר אמרתי, הזכרתי לוויה אחת, אז אני מדבר בשבחו של אדם אחר, ועכשיו ניגש לעניין. תדעו לכם, כפי שהגמרא אומרת, ופלח הרימון רקתך, אפילו רקדים שבהם מלאים מבות כרימון. ובוודאי, אני לא מדבר על גוריון מצר שהיה שומר תורה ומצוות, אבל גם על ראש העיר החילוני, החילוני המובהק של תל אביב, גם לא היה קשר עמוק לדת ולמצוות ולמעשים טובים, ולא מדבר על זה שנוסק בביטחון ישראל. כמה פנים לתשובה אני מתחיל עכשיו? כמה פנים לתשובה? כמובן, הנשר הגדול פרס את עברתו על ענייני התשובה באופן מופלא, ואני רוצה לעמוד על מספר מרכיבים חשובים, כפי שהראה לנו בעל היד הגדולה והחזקה, הנשר הגדול הרמב"ם. ראשית כל, עזיבת החטא, תיקון הדרך, הדברים האלה ידועים, בכך אין להאריך. המשך חוכמה אומר, כך הוא מנסה להסביר גם את הרמב"ם, שהרמב"ם נמנע בהלכות תשובה מלהגדיר את מצוות תשובה כמצווה בפני עצמה, משום שעזיבת החטא היא אחוזה מיני ובי בכל מצוות התורה. אם יש מצווה, בין אם זה מצווה בלעל ובין אם זה מצווה בעשה, אלה אסור לך מכוח המצווה עצמה. תשובה היא פועל יוצא של המצווה עצמה או של האיסור עצמו. אין צורך למצווה שתאמר שצריך לעשות מצווה. זאת אומרת, עזיבת החטא ושמירת המצווה היא פועל בלתי נפרד מהמצווה עצמה, ואין צורך למצווה נוספת של תשובה שתורה על כך שצריך לקיים מצווה. לכן הוא אומר הרמב״ם, כך הוא מסביר את הסיבה שלשיטת הרמב״ם אין מצווה מיוחד של תשובה, אלא מצווה עיקרית וידוי כידוע. אבל אלה הם דברים פשוטים. אני רוצה לציין כאן דבר נוסף. כפי שאמרנו כאן, הרמב״ם רואה את העיקר בוידוי. כל המצוות שבתורה, כך פותח רמב"ם הלכות תשובה, בין עשה ובין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין מזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודה? אומר אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, ואחרי ניחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. כפי שנוסח הוידוי כבר קבוע בחז"ל, בירושלמי ובברייתא, העיקר זה הוידוי. הוידוי, מה עניינו של הוידוי? בשביל מה צריך לדבר? העיקר, אנחנו, הרי אנחנו יודעים שעיקר זה המעשה. לא המחשבה עיקר, אלא המעשה. העשייה היא החשובה. מדוע צריך כאן את הוידוי? כמובן, השאלה היא לא חמורה עד כדי כך. ובשפת ימינו אפשר לומר שהוידוי מביא את האדם למודעות ולתודעת מצבו הרוחני ועמידתו מול הקדוש ברוך הוא. הוידוי מביא למודעות. בוידוי יש גם בקשת סליחה. לא מספיק המעשים שאדם עושה, הפעולות, גם הלבבות והתודעה של האדם ומחשבתו של האדם, כמובן שהם מושפעים, כל אלה מושפעים מעולם המעשה,
אבל הביטוי נועד לדייק ולהביא את האדם בשפת ימינו אנחנו אומרים במודעות בהירה ומדויקת אל מצבו, אל רצונותיו, אל תקוותיו, אל דרך תיקונו. ואדם מתוודא, הוא מתוודא לפני השם, הוא מתוודא לעצמו. בניגוד לדתות אחרות, במקומות אחרים ששם מתוודים לפני בן אדם. דרך התורה היא שאדם מתוודא לפני השם, ווידוי לפני השם, זה בעצם גם וידוי של אדם אל עצמו, במובן הזה שהוא מודע היטב למצבו, מודע היטב לאן הוא רוצה להגיע, והדברים האלה נמצאים עמוק עמוק בליבו ובתודעתו ובמחשבותיו. יש לך חשיבות עצומה מאוד בעולם התשובה. דברים לא נמדדים רק מה עשית, לא עשית, אלא איפה התודעה שלך. אתה אדם כתודעה, לא רק במה שאתה עושה. כך גם מסביר אבן עזרא, את הפסוק שחלק גדול מן הראשונים רואים אותו כבקעת ציווי של התורה למצוות תשובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובגרובך לעשותו. תשובה צריכה להיות גם בלב, ולא רק במעשה, משום שהלב, עולם התודעה של האדם, קובע את דרכו, את אישיותו, וממילא גם את קרבתו לפני השכינה. בכל המחברים ובכל הספרים, וכך גם הדברים עולים ברמה בחמה קוראת בכל תשובה, שתשובה והבידוי מקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא. לך אמר לבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. יש דו שיח מתמיד בין בקשת האדם את עצמו, בין בקשת האדם את רצונותיו, או אפילו אם נרצה לפעמים אנחנו אומרים מחפש את עצמו, מבקש את עצמו, לבין את פניך השם אבקש. לך אמר לי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. הבקשה הזאת היא בקשה הדדית. אדם מחפש את עצמו עם עצמו, אדם פונה לקדוש ברוך הוא. הוידוי הוא שיא של חשבון נפש נוקב, עמוק, רציני, של אדם עם עצמו ואדם עם הקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, מימד נוסף יש לתשובה. תשובה היא גם תיקון מוסרי. הרמב״ם כותב בפרק ז' הלכות תשובה הלכה ד', אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות, גזל, גניבה. שם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשונו. דעות הכוונה תכונות אצל הרמב״ם. דעות זה לא רעיונות פילוסופיים, דעות ששון הרמב״ם אלה תכונות אופי. מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן העיתול ומן רדיפת הממון והכבוד ומן רדיפת המאכלות ומכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו העוונות, עוונות של התכונות הרעות, קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ואישה במחשבותיו. יסודי בתשובה, על פי הרמב״ם, זה לא רק החשבון של העבירה המסוימת שאדם עשה, או אי זהירות חלילה במצווה שאדם לא נזהר בה. תשובה שייכת לעולם האופי של האדם, תכונות נפשו. מה שבעלי המוסר העניקו דרך בעניין זה, הרמב״ם כבר קבע את זה בלכות תשובה. ועוד מרכיב, לא רק שאדם עוזב את החטא, ולא רק שהוא מודע למצבו ומבקש סליחה ומתבונן בעומק נפשו, ולא רק שהוא מתקן את תכונותיו ומשפרת אישיותו הכללית.
יש גם מימד נוסף בתשובה שהוא תיקון הכלל. תיקון הכלל, ולא סתם הכלל, תיקון העולם כולו. בפרק ג' הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, אף על פי הביטו לנפשותיכם, כשאנחנו מדבר על השופר אני מקצר, היטיבו דרכיכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו רע או מחשבתו אשר לא טוב. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, עשה מצווה אחת, הרי הכריע עצמו והכריע כל העולם כולו לכף זכות וגרם להם תשועה והצלה. זהו שנאמר בצדיק יסוד עולם, זה שצידק עצמו הכריע את כל העולם והצילו. יש פה דבר שבאמת מרחיק לכת. לא רק שאדם יראה את עצמו חציו זכאי וחציו חייב, כל מעשייה של אדם יש לו השפעה על כל העולם, ולא סתם השפעה. הרמב"ם לא מדבר איזושהי השפעה או איזשהו אפקט פרפר מה שקוראים היום. הרמב"ם אומר הצלה, גרם להם תשועה והצלה, כל מעשה טוב, כל מצווה. עשה מצווה אחת, הכריע, זה הצלה עולמית. אין תיאור שלי מוכר שהוא יותר מבטא את הקשר בין אדם לעולם כולו יותר מהתיאור הזה, שמצווה אחת שאדם עושה הוא מציל את העולם כולו. וממילא לתשובה יש יסוד של אחריות על העולם. תשובה זה לא רק עסק פרטי אישי, שהיא גם כמובן כזה, אלא לתשובה היא בעצם מצוות התשובה, ועניין התשובה הוא חלק מהחיות של האדם על החברה ועל העולם. זה נכון לגבי החטא שחס ושלום יגרום השחטה על העולם, קו חובה והשחטה, וזה נכון לגבי התיקון והמצווה, ומרובה מידה טובה ממידת קורבנות. תיקון, הצלה וישועה לכל העולם, תשובה של אדם, האדם הפרטי שעושה מצווה אחת הוא מכריע את כל העולם, הוא מושיע ומציל את העולם כולו. זה תיאור שאינני מכיר גדול ממנו ביחסים שבין אדם לעולם. הדברים שתיארתי עכשיו כתובים בצורה מאוד ברורה ופשוטה, וכמובן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, טוב, אז הרמב"ם אמר את זה, אנחנו באמת באמת עד הסוף עם זה? עד כמה אנחנו חיים את זה? עד כמה אנחנו באמת מרגישים את זה או חווים את זה או מודעים לזה? טוב, הרמב"ם אמר, נכון, הרמב"ם הוא התובע הגדול, תובע בטח, תובע הגדול של הסגל של עבודת השם, והוא מציב בפנינו אתגר. האתגר הזה צריך להסיק אותם. וכשאנחנו באים בימי התשובה, אנחנו צריכים להיות מאותגרים על ידי התביעה הגדולה הזאת של הרמב"ם. לחשוב על זה, להתמודד עם זה, ולהיות אמיתיים עם עצמנו. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת אחרונה. יש דבר מעניין מאוד. שאני חושב שהוא נוסף למה שאמרתי עכשיו, שהוא ייחודי מאוד לרמב"ם בהלכות תשובה.
הרמב"ם קושר תשובה עם תפילה בכמה מקומות. גם כפי שאמרתי, בבידוי עצמו, אומר אנא השם, מצד מתוודה, אומר אנא השם, זה מקורות פה בחז"ל. אנא השם, שום, בבקשה, הנה. ועוד במקומות נוספים, בהלכות תשובה ברמב"ם, קושר תשובה עם תפילה. אנחנו בדרך כלל מגיעים לחשוב שתשובה זה עניין אחד, תפילה זה עוד עניין, תפילה עין. יש לה מעמד עצמאי בעולם המצוות, בעולם עבודת השם. אנחנו אומרים אחרי נתנה תוקף, תשובה, תפילה, וצדקה, אומרים את רוע וזרם, כל אחת מהן, זה עניין בפני עצמו. לא כן ברמב"ם. הרמב"ם מצמיד תשובה ותפילה ליחידה אחת. ולא סתם, ומיד אני אוכיח לכם את זה, ולא סתם שהרמב"ם מצמיד תשובה לתפילה, ידוע לנו מרבותינו שיש כמה וכמה לשונות של תפילה. תפילה מוגדרת כבקשה, כתחינה, כפגיעה. הרמב"ם משתמש במונח אחד מרכזי, והייתי אומר, כמעט הייתי אומר את המילה בוטה של לשונות התפילה. הרמב"ם מדבר על צעקה. הרמב"ם מצמיד את התשובה לצעקה. אני רוצה לקרוא לכם כמה מקומות כאלה. פרק ב' הלכה ד'. מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים. גם בכי ותחנונים יש כאן. אבל בכי ותחנונים אלה ביטויי הצעקה. וגם עושה צדקה כפי כוחו. זאת אומרת, התשובה ותפילה זה יחידה אחת וצדקה. מדרכי התשובה להיות עכשיו צועק לפני השם. וכן בהלכה ו' באותו הפרק. קובע הרמב״ם את הדבר הידוע, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר. אבל בציבור, אנחנו מדברים ביחיד, אבל בציבור כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים. צעקה. תשובה עם צעקה. וכן בפרק ג' בפרק אחר הרמב"ם כותב נדלג על זה בפרק זין כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה מובדל מהשם אלוקי ישראל שנאמר רבנותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם צועק ואינו נענה שנאמר גם כי תרבו התפילה אינני שומע והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם מדבקים מהשם אלוקיכם צועק ונענה מיד שהיה שנאמר והיה תרם יקראו ואני הפסוק מדבר בלשון קריאה והרמב"ם ממיר את לשון הקריאה ללשון צעקה מה העניין הזה? מדוע הרמב"ם משתמש עוד עם עניין התפילה אפשר להבין? משום שאנחנו זקוקים לסייעתא דשמיא, משום שכדי לשוב תשובה אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים את פתיחת פתח כפתחו של עולם. שובו אליי ואשובה אליכם. אבל למה הצעקה? מה, הרמב"ם היה חסיד קרלי? שרגילים לצעוק בתפילה? למה הצעקה? כביטוי כל כך חזק של התפילה. יש עוד ביטוי. הנביא אומר, תרי מקראו מעניין. נראה לי שהצעקה באה לתאר מצוקה נוראה ומצב קיומי בלתי נסבל של האדם, שאין, לא יחשב, המצב הזה לא יכול להשאיר את האדם באיזושהי בקשה או באיזושהי קריאה. כשאדם נמצא במצוקה או בכלב עמוק הוא צועק, ויענחו בני ישראל ויזעקו ובתם שבתם אל אלוקים מן העבודה. צעקם מבטא את המצב הקיומי העמוק ביותר. לאמור, תשובה זו לא רק איזשהו ניסיון לקיים מצווה או ניסיון להתקרב לקדוש ברוך הוא. המפתח שתשובה הוא הרגשה הקיומית על העמוקה, העמוקה ביותר, שאדם נתון במשבר, שאדם נתון במצוקה, והוא רוצה להשאיר לכאן המדברך. זה תנאי התשובה לפי הרמב״ם. לכן הרמב״ם מצמיד באופן מובהק ושיטתי את התשובה לצעקה, שבוקעת מנעמת הלב, במקום העמוק ביותר, הקיומי ביותר. לאור, התשובה איננה אופציה. התשובה היא הכוח ואיננה אופציה. רק כאשר אדם ירגיש שהתשובה היא לא תיתכן, שהתשובה היא לא אופציה רצויה, אלא שאי אפשר בלעדיה, זאת התשובה האמיתית. וזה הביטוי של הצעקה. כך גם למדנו, כפי שהגמרא לומדת את היבבה מעמק סיסרא, כפי שלימדנו מורנו הרב עמיטל ז"ל, שאת מאה הקולות לומדים, כפי שירושלמי אומר, ממאה פריות שפנתה עמק סיסרא, אותה אין גויה של אותו רשע ממנה אנחנו לומדים, ועד החלום השתפה ותייבב עמק סיסרא, משום שזה הכל החרדה הקיומית ביותר. היא חרדה של אם לשלום בנה. אנחנו חייבים להרגיש בימי התשובה בחרדה קיומית ובתחושה של אין ברירה. ולא, אוקיי, טוב, זה הריטואל, זה חובת היום. זה עניינו של היום. נכון, זה עניינו של היום. בתנאי שאנחנו ניקח את החובה הזאת מתוך המצוקה האנושית הבסיסית ביותר הקיומית שקיימת אצלנו. וכך גם, ובזה באמת אני מסיים, וכך גם אותו סיפור ידוע שמופיע בתנא דבליהו, סיפור מופלא וידוע שאני בדרך כלל רגיל לפרש אותו ולבאר אותו וככה להאריך בו, אבל עכשיו אני רק אקרא אותו ואומר משפט אחד. המדרש בתנא דבליהו, אני מצטט כאן מילקוט שיבוני, מביא מפגש מרתק בין אליהו הנביא לבין אדם אחד. ואת המפגש הזה יזם אותו אדם. אליהו הלך בדרך, ואותו אדם מתחיל להקנית את אליהו הנביא, ותשמעו סיפור. פעם אחת, זה אליהו הנביא מדבר עכשיו, כפי המדרש. פעם אחת, הייתי מעלך, ומצאה אני אדם אחד. היה מתלוצץ ומלעיג בדבריי. ראה איזה יהודי זקן כזה, כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו את אליהו הנביא, ולכן ככה להקנית אותו. אמרתי לו, מה תשיב לי עוצריך ליום הדין? נתן לו כזה דין. ישר! מה תגיד ביום הדין? אמר לי, בינה ודעה לא נתנה לי שאקרא ואשמיע. אני לא בנוי. מה אתה רוצה ממני? אני לא בן ישיבה, אני לא רגיל בלימוד תורה. אני לא בנוי לזה, זה לא בשבילי. אמרתי לו,
בני, מה מלאכתך? אמר לי, צייד, צייד כאן הכוונה דייד. ואני אמרתי לו, מי למדך שתיטול פשטן ותארגן ומצדות ותשליחה לים ותעלה הדגים מן הים? מי למד אותך את כל מלאכת הדייג? זו מלאכה מורכבת. מתי, איך הורגים, מתי משליחים לים, איך מעלים את הדגים, זה מלאכה מורכבת. אמרתי לו, מי למדך? אמר לי, בינה ליפוד, נתנו לי לזה מן השם. לזה יש לי שכל. שזה אני, עם זה אני מסתדר. אמרתי לו, מה ליטול פשטן ולעוד מצודות, לשליך לים, לעלות פדגים מן הים, נתנו לך דעה בינה מן השמיים. ודברי תורה שכתוב בהם כי קרוב אליך הדבר מאוד לא, נתנו לך בינה ודעה מן השמיים. בפרנסה נתנו לך. לקיום מצוות, לעשות רצון שמיים, לא נתנו לך. לא ייתכן. תפס, והמדרש אומר, מיד הרים קולו ובכה, עד שאמרתי לו, אני אראה לך שכל באי עולם משיב עם תשובה זו. אבל נעשה לי עוד מדבר. כולם אומרים את זה, זה לא בשבילי. מה בעצם כתוב כאן? כתוב כאן, למה הפרנסה הוא מבין, את העסק שלו הוא מבין? הוא מבין את העסק שלו כי הוא יודע שזה כוח קיומו. אלן, תציל חיה, כך הוא יכול לחיות, כך הוא יכול להתפרנס. במה שאדם זקוק לפרנסה או לצורך קיומי, הוא כבר מבין והוא מבין גדול. זה בעצם מה שנדרש מאיתנו. להבין שתשובה ועיסוק בדברי תורה זה לא רק אופציה, זה צורך קיומי, ועל זה ניתנה לנו דעה בינה מן השמיים, ועל זה נזכה לשוב בתשובה שלמה, לזכות לשנה טובה וגמר חתימה טובה.